שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית ויאקט, מחושך לאור. היום יש לי הכבוד לארח את החבר, אולי הכי קרוב שלי, הכי יקר שלי, מאיר קדוש. איש יקר שיצאנו להכיר טלפונית, ביום ששתה את השמן קנאביס בוועידת הבריאות, ועדת הבריאות, ראיתי והיה לי ברור שהבת שלו, כשהוא דיבר על זה, שנפגע מחיסונים, ולכן יצאנו קשר, דיברנו, וזה באמת הפעם הראשונה שהכרנו. ומאיר ככה קיבל את הטעימה הראשונה שלו לקשר בין החיסון לבין מה שקרה לבת שלו עם האפילפסיה. צער גדול שמלווה גם אותו וגם הרבה הורים אחרים רבים בישראל. רובם לא יודעים אגב עם מה זה קרה. אז מאיר, ברוך הבא לאולפן, תודה רבה, ואני מאמין שמאיר מהרגע הזה זה רק ההתחלה של הרבה הרבה שידורים שבעזרת השם נעשה ביחד, ומאיר יעשה גם דברים בעצמו. וישתף את כולנו. ברוך הבא.
בעזרת השם, אהלן. תודה רבה לך. שלום לכולם. נעים מאוד. אני מאיר קדוש. וכן, כמו שאמר עוד, אנחנו יצא כך, בורא עולם יצא, שאנחנו שותפים לגורל. וזה המצב, שתי הילדים שלנו, כביכול, הילדה שלי והילד שלו, הם נפגעי חיסונים. והבת שלי לאחר פגיעה חיסונים היא קיבלה פרקוסים, אפילפסיה, יד היום עם עיכוב התפתחותי, כיום היא לא מפרקסת ברוך השם, אחרי טיפול בצמח הקנאביס בשמן CBD, שמן שכמעט נטול ב-THC, THC זה החומר הממסטל, הילדה שלי הייתה בגיל חצי שנה שהיא נפגעה, בחיסון של גיל 5 חודשים, לאחר הפגיעה הגענו לבתי חולים
ו... נתנו לה שני חיסונים בו זמנית.
נתנו לה יום אחרי יום, חיסון אחרי חיסון, כי כאילו את החיסון של גיל 2 הם אמרו שפספסנו אותו, ולא נותנים כאילו, אם מפספסים לא נותנים את זה כאילו זה, ואז האחות באה ואמרה שהיא ביררה עם הרופאה משהו וזה, ואנחנו נותנים את החיסון היום, מנה אחת של מה שפספסתם, מחר תבואו לקבל את המנה השלמה. אמרתי, אבל יום אחרי יום זה לא כאילו יותר מדי על זה, אומר, לא, 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 זה מינונים נמוכים, אפשר לתת את זה גם במנה. קיצר, בלבלה לי איזשהו בלבול שם, אני הבאתי ילדה, בטיפת חלב יש לנו סרטון שהיא מרימה ראש, זוחלת אחורה, שיחקת בג'יבורי שם, יש לי צילומים איתה כאילו וזה. הגעתי את הילדה שמחה, מחייכת, צוחקת, חזרתי עם סמרטוט רצפה לבית. הרופאים אמרו לי, זה תופעות לוואי של החיסון. ממש, צבע כחול ולא מגיבה וראש שמות. אחרי החיסון של היום, באותו היום של החיסון הראשון כבר היא קיבלה חום, שלשולים, כל זה. אמרו לי, זה תופעות לוואי של החיסון זה. בחיסון שיום למחרת זה כבר, זה פירק אותה. זה הביא אותה למצב שפספסנו את הדבר הזה. זה היה ממש משברירי שנייה, אשתי הייתה קולטת את זה. השחור של העין היה קופץ נעלם ללמעלה וחוזר. קופץ נעלם ללמעלה וחוזר. ואז לאט לאט התחיל להצטרף לזה גם כן כיפופים של הידיים קדימה. קפיצות של הרגליים למעלה וראש נופל למטה. עכשיו אם הראש נופל למטה אתה גם לא רואה את העיניים, אתה צריך להסתכל, היינו תמיד משקיעים אותה בעגלה אחורה כדי לקלוט את המצב הזה. וזה בדיוק העניין, אנחנו צריכים דרך זה כאילו עד שגילינו את, 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 את העניין הזה, אחרי שנתנו לנו תרופות וכל זה הגענו לבתי חולים, נתנו לנו תרופות מפחידות, תרופות פסיכיאטריות שרק עשו נזק, בלתי הפיך.
בינתיים, עד שמאיר יסביר את הדבר הזה, אני אסביר למאיר מה בעצם קרה מהבת שלו, וגם אתם שתבינו, יש אלפי נפגעי חיסונים בישראל, אלפים. אף אחד לא מדווח עליהם, גם הבת של מאיר לא מדווחת, גם הבן שלי שנפגע והידרדר לאוטיזם לא מדווח. אלפים שלא מדווחים, יש פה מדינות של הסתרה, מדינות של השתקה. הם משתיקים את הרופאים, כל רופא שמדבר ורואה את הנזקים של החיסונים מיד מזומן לשיחת שימוע חמורה, ומוזר, לא על זה שהוא, לא על זה שהוא עשה רפואה שחורה, לא על זה שהוא קיבל כסף מתחת לשולחן, לא על רשלנות רפואית, על זה שהוא ישתוק לגבי חיסונים. וזאת הצורה היחידה שגם אני וגם מאיר ועוד הרבה הרבה הורים אחרים לא הבינו ולא ידעו בכלל שאפשר לפגע מחיסונים, וככה בעצם הילדים שלנו נפגעו. ומדובר על אלפים, אלפים שעם אוטיזם, אלפים שעם עם אפילפסיה, פרקוסים קשים וכו'. מה שקרה בחיסון של מאיר זה בעצם שני דברים. כל חיסון בעצם מכיל גם אג'ובנט, שזה או אלומיניום או כספית, שני מוגדרים טוקסיק רעלנים בעברית, באנגלית. בעצם בעולם הרפואה טוקסיק זה מוצר שהוא רעיל, ומקומו לא בתוך גוף האדם, והם מכניסים אותם לחיסונים כדי ליצור ריאקציה, תגובה, שתעורר בעצם את המערכת החיסונית לפעולה. אז זה דבר ראשון שעשה בעיה, כשהיא קיבלה את המנה הראשונה ביום למחרת עוד מנה, הכמות האלומיניום הגדולה הזאת, שכמו שאמרנו היא רעילה, נכנסה לה למוח והשפיעה לה וגרמה לה לפרקוסים, וזה בעצם מה שקרה. דבר שני שקורה, כמו שהסבירה אחת הרופאות בקבוצה שהקמתי, ואני תקשיב, זה לא רק האג'ובנט. בעצם כל חיסון הוא קוקטייל חיסונים. כשכתוב MMR, או היום זה כבר MMRV,
זה חמש חיסונים ביחד.
ארבע חיסונים.
זה חמש... חזרת, אדמת, פיילת, פלצת, שאלת.
אז ו-T-DAP של, של, של חיסון של הטטנוס, זה לא רק טטנוס, זה טק, 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 כל אחד ארבעה, חמישה, זה. מה שהסבירה הרופאה
הזאת... זה כאילו קטגוריות של טטנוס, ארבע, חמש סוגים
לא,
של...
לא, לא, זה כל מיני סוגים של...
אבל בטטנוס כאילו אומרים לך יש טטנוס,
זה לא רק טטנוס, חי... פעם זה היה טטנוס.
אני מסבירה שם עוד דברים נוספים, כן, שקשורים זה... לחיידקים שנמצאים על ברזל, או על
לא,
זה.
לא, לא.
שבפועל הבנתי ממך זה... דרך אגב, שדיברתי עם אחת הרופאות שפניתי לאז, שהייתי מילדה אחרי שנחתכה, לא, 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 היינו בבית חולים, אתה זוכר לו מזמן.
נכון, נכון.
עם התפרים, ורצו טטנוס לעשות לילדה וזה. ועמדתי מול הרופא, ואמרתי לו את הדבר הזה, הוא עמד באלם, הוא סתם את הפה, כי אמרת לי את הדבר הזה, שכאילו הם טוענים שהטטנוס נמצא בברזל, בסרוכיות וכל מיני זה, ואמרתי, אז היא נחתכה מעץ קודם כל. ודבר שראשון, הטטנוס לא נמצא בברזל ובמתכות וזה. הוא אומר לי, מה אתה אומר, מה אתה מדבר, מה אתה מבין, מה אתה יודע וזה. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני הראיתי לו כאילו את זה, אמרתי לו, תקשיב, יש בן אדם שדיברתי עם רופא עכשיו, וזה שעשו מחקר, וגילו שהטטנוס היה נמצא בצורה של בעלי חיים, ובכל מיני רפתות ולולים וכאלה. אנחנו היום לא במקום כזה, אנחנו בעידן יותר מתקדם, אין לנו היום את כל הבעלי חיים בתוך הבית, בתוך הזה, אז כמובן שהחיידק לא סורקי
ככה. ותשים לב שהם אפילו בעצמם אומרים שזה קשור לחלודה, ואתה מעץ בכלל, אמרו יאללה בוא נחסם.
לא אכפת להם, העיקר כן, ואחרי שהתעקשתי אמרו לי טוב בוא נעשה לך סביל, אמרתי לו מה זה סביל? אמרו לי זה ביולוגי, זה טטנוס שהחדרנו לחולדה, והחולדה מייצרת אנטיגן, כביכול את הזיכרון של הנוגדן כביכול של אותו חיידק, ואז אנחנו מחדירים את החומר של החולדה, את ה-DNA של החולדה לילדה שלך. ואז הבנתי, אוקיי, סבבה, זה יכול להיות באמת מגניב, כאילו אם יש טטנוס וזה, אז הגוף שלה כאילו ייצור קשר עם, עם הנוגדן של החולדה, ויתאים כאילו דומה לזה ב-DNA, וייצר כמובן בגוף שלו בתאי-T כאלה שיבואו להגן במידה ויש טטנוס. אז אמרתי לו גם כן שתי דברים, אחד, רק עוד שבועיים זה התחיל לפתח לה כביכול נוגדנים, אז הוא אומר לי, אתה צודק, אנחנו לא לוקחים סיכון ולא רוצים מזה, אמרתי לו, ודבר שני, כאילו, זה לא משהו שיכול להזיק, כי יש בזה את ה-DNA של החולדה. החולדה כעיקרון, כל בעל חיים אחר, הוא לא חי 120 שנה בטוטל שלו. אז הם לוקחים את הדבר הזה, ומחדירים לבן אדם, ובאיזשהו עוד 10 שנים, 20 שנה, הדבר הזה שהוא מסתייל בתוך הגוף שלנו, שזה חלקיק DNA של חולדה, של קוף, של פיל, לא משנה מאיפה לקחו מחזיר, לא משנה מאיזה איבר של איזה חיה, זה הופך להיות תא סרטני. הדבר הזה הופך להיות תא סרטני בגוף שלנו.
אפילו מוטציה.
מוטציה, גוש שומני, לא משנה מה, גידול שפירי.
אין קשר בין ה-DNA של אותה חיה לבין ה-DNA של אותו בן
אדם. נכון, וגם לא קשור, אתה הבנת, אני אומר, זה חי, אנחנו חיים 120 שנה. החולדה צריכה למות עוד 10 שנים, עוד 5 שנים, עוד כמה חודשים. אז הדבר הזה לא נשמר, לא נשאר באורח החיים שלו. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? גם דוקטור ג'ודי דיברה על איזשהו מקרה ש... רופא שבשביל להגיע לילד עם אדמת, הוא רצח 76 עוברים בבטן של אמא שלהם, בעודם בחיים. הוא הוציא אותם, הוא אומר, אני יודע, הוא עומד מזה, ורואים אותו, הוא אומר, אני יודע שאני אלך לגיהנום על מה שעשיתי, אבל היינו צריכים לפתח חיסון, ולחצו עליי מטעם הזה, והוא לקח אמאות בהיריון.
הם אמרו להם שהעובר דפוק.
הוא פשוט שיקרו על האמאות, אמרו להם, תקשיבו, העובר שלכם פגום, יש לו אדמת, אנחנו צריכים להוציא אותו, ולא עשו לו הפלה של גרידה. הפלה של קיסרים עשו, כדי להוציא את העובר בעודו שלם, בעודו חי. הם שומרים על ה-DNA חי, הם צריכים לחתוך אותו סלט קצוץ, קצוץ, קצוץ לחלקיקים. את החלקיקים האלה, עד שהוא מצא תינוק שחולה באדמת, רק בתינוק ה-76. הוא הרג 75 תינוקות
לחינם.
ועבד על האמאות, והאמא מאמינה לרופא.
הוא רצח.
הוא רצח אותם. ובשביל הוא הגיע לילד אחד עם אדמת, ומהילד אדמת הזה, הם פיתחו את החיסונים של האדמת. ועד היום אנחנו מקבלים את אותו ילד שכבר לא יודע לפני כמה 100 שנה, נכון. כבר הילד הזה מת.
נכון.
אז ה-DNA של הילד הזה כבר, העובר הזה כבר לא קיים, הוא לא ישנו.
נכון.
אז זה גם הופך אצלנו בגוף לסרטן.
נכון.
אז זה עוד נושא ועוד נושא. אז הכל פה נסגר על הכל, זה רק מראה לנו שהכל הסדר עולמי חדש, כל האילומינטים, כל הדבר הזה, הכל זה אמיתי לגמרי. בכל מקום, הם שמים לנו את המים עם הפלואריד, או את התמי 4, הם שמים לכם מנורה אולטרה סגול, שזה קרינת UVC. UVC זה קרינה מסרטנת. הם אומרים לך, זה בשביל להרוג את החיידקים שיש במים. אבל זה גם הורג אותנו.
אבל בוא נחזור אחרי זה ללומינטי.
לא, לא, לא. זה כל ה... אם תבין שזה הבטן הרכה שלהם, אתה לא סתם על החיסונים. אם תבין שהחיסונים זה הפחד שלהם, שאנחנו נתפס על החיסונים עם הציפורניים שלנו. ואנחנו שם צריכים לשים את כל ה... סליחה, מי שמתקשר אליי, אני בשידור ואני עושה מסיבת צפייה עם הטלפון, כדי לקרוא את התגובות שלכם, אז אתם יכולים להגיב לנו, אנחנו נענה לכם בשידור, ובעזרת השם אנחנו נעשה עוד שידורים שנעלה אנשים לשידור, זה שידור יחסית קצר שיהיה, ונעשה עוד שידורים כאלה שבאמת נעלה גם אנשים לשידור, וגם נעביר אורחים לאולפן, נעלה אנשים בזום, גם אפשר.
למי שלא יודע, תעשיית החיסונים בעולם מגלגלת 70 מיליארד דולר. זה תעשייה ענקית, עצומה. למה זה חשוב להם כל כך, ולמה זה גולת הכותרת של חברות התרופות? כי תעשיית החיסונים בעצם מייצרת את החולי. מפה נוצרים אין ספור מחלות, אוטואימיוניות למיניהם, מגוון ענק של מחלות אור, מחלות נשימה, מחלות שמלוות את הילדים
ADHD. ADHD זה בגלל חיסונים.
המחלות האוטואימיוניות, שתדעו לכם ש-54% מהילדים בארצות הברית, יותר מחצי, חולים במחלות האוטואימיוניות. שבעבר זה היה משהו כמו 15-16%.
לא היה קיים המחלות האלה בכלל. לא היה קיים. היה נדיר לפגוש בן אדם שחולה במחלה כזאת. המחלות האלה, סרטן. זה דבר שלא, שרק בשנים האחרונות פתאום נתפס ותפס תאוצה שכל בן אדם חמישי או כל בן אדם זה כבר. עכשיו, כל אדם יש לו גידול סרטני בגוף.
הגוף שמתמודד עם
זה. יפה, יש לנו מערכת חיסונית חזקה בגוף שלנו, שאנחנו שומרים עליה חזקה. היא באה ופוגעת באותו DNA שמנסה לשלוט לנו בתוך הגוף. הווירוס או החיידק שאיבד שליטה ורוצה להפוך לתא סרטני ולנהל לנו אורח חיים בתוך הגוף שלנו. אז הגוף שלנו לא נותן לזה אפילו, לא בא לידי ביטוי, אתה לא מרגיש אפילו את הסימפטומים. שבוע, שבועיים של איזשהו משהו, אז הרופאים ישר מכניסים את האנשים, פאניקה, לחץ, כל זה, תעשו בדיקות, לאיזה גיל מסוים, תעשו בדיקה, בדיקות זה, לא, עזוב חימו, לפני שמגיעים לסרטן, האנשים על כל שומה באור ישר לפאניקה, עושים ביופסיה, עושים זה, עכשיו גם במידה וזה סרטני. והגוף יכל לנצח את זה, ברגע שמתערבים בצורה חירוגית, ונכנסים עכשיו לקחת, כבר עשית חירוגית, נכנסת עם סכינים וזה, אז למה אתה לוקח ביופסיה? למה אתה לוקח דגימה מתוך המוצר? זה הגידול, אני לוקח חתיכה קטנה, אני כבר פתחתי את הכל, נכנסתי, למה לא תוציא את כל הגידול החוצה?
נכון.
תעשה כבר טיפול קוסמטי, מה זה משנה? הם לוקחים חתיכה כזאת קטנה, לשים את זה על צלחת של המעבדות של הבדיקה של הזה, ובודקים אותה אם זה גידול שפירי או גידול סרטני, כדי לדעת המשך טיפול.
אתה יודע מה זה גורם?
באותו רגע שהוא חתך את החיתוך הזה, גם אם זה גידול שפירי, לא משנה מה, הוא גרם לדבר הזה להתפרצות. כי זה איכשהו אחרי הכל, בסופו של דבר, הגידול הזה, זה שייך ל-DNA של הגוף שלנו.
כן.
הגוף מזהה אותו כמישהו זר שבא לתקוף עכשיו הביופסיה, זה כאילו מישהו זר שגם אחים הוא אותו דבר, הוא מזהה כאילו מישהו בא לתקוף את הגוף שלנו, את ה-DNA שלנו, ולכן לא רק שהוא תוקף חזר, המערכת החיסונית באה להגנת הסרטן, ושולחת גרורות לכל מקום, הגרורות זה כמו שורשים, שמנסים עכשיו לעקור עץ, אתה מנדנד אותו טיפה לפה, טיפה לפה, תבוא עוד שבוע, תראה הוא יהיה יותר חזק ממה שהוא היה לפני כן, למה? כי זה כמו שריר, אם אני עכשיו מתאמן, אני עושה את הסט שלי, אני מסיים את ה-20, ה-21 זה הכי קשה, שאני בקושי מצליח להרים אותו, אבל לפני רגע הנפתי את זה בשניות, נכון? נכון. הקשה הזה זה הקריאה, אתה קורע את התאים. כשאני קורע את התא של השריר, התא שנקרא, הוא לא מת, הוא מתפצל. באותו רגע תא שהגיע לגודל מסוים, מגודל שהוא כבר בסוף שלו, הוא מתפצל לשניים, ובאותו רגע יש לי שני תאים קטנים, שהם מתפתחים לגודל גדול, ואז ככה מתפתח שריר. ונהיה לי כאילו, השריר כן. מתפתח ועולה. זה כל העניין, גם בעצים קיים הדבר הזה. אנחנו יודעים את זה בקנאביס, שמגדלים קנאביס, אז למה שמים מעברר על הצמח? שיעשה את התנודות כמו של הרוח בטבע. הרוח בטבע יוצר את התנודות האלה. התנודות האלה גורמות לצמח להשריש את עצמו יותר חזק, ולחזק את השורשים שלו הרבה יותר חזק, להגן את עצמו מפני המזיקים שבאים להזיק אליו. לא, וזה כל העניין, גם לגוף האדם. כי האדם הוא עץ השדה. ממש ככה, אותו דבר.
אני רוצה לחזק את מה שאמרת, אני ראיינתי פה בתוכנית, מומחה ישראל, מה שנקרא רפואה גרמנית החדשה. רפואה גרמנית החדשה זה שהוא רופא בגרמניה, שהבן שלו נפגע בתאונת דרכים, וניסו להציל אותו, עשו כל מה שאפשר, בסוף הבן נפטר. מעצר של אותו רופא, כן, מעצר של אותו רופא גרמני, הוא קיבל סרטן.
הרופא?
כן, ואז הוא אמר, הוא ניסה לראות את הקשר, ולחקור את הקשר בין הצער שהוא קיבל, לבין המחלה שהתפרצה, ובאמת גם כשראיינתי את דוקטור ארי אבני, וכל מי שמתעסק בנושא הזה, מבין שחלק גדול מהפעמים של היווצרות הסרטן זה היחלשות המערכת הנפשית שלנו, כשאנחנו בדיכאון, עצבות, משהו גדול שיושב אלינו, מחליש למערכת החיסונית וגורם להתפרצות מחלת הסרטן. הם גילו עוד דבר מאוד מעניין ברפואה הגרמנית החדשה, שאם אנחנו לא ניגע בזה, לא ניגע בסרטן עצמו, אנחנו בעצם נבדוק מה הטריגר. האם הטריגר לאותו סרטן היה נפשי, נטפל בבעיה נפשית. אם זה היה משהו רעיל, שאחת תפסיק לאכול משהו.
תזונה נכונה, כן.
זאת אומרת, נתקן את הטריגר, ולא נעשה כלום חוץ מזה. המוח שולח פקודות לאותו מקום, מרפא אותו לבד. מתי זה לא יקרה? כשעשינו כימו או טיפול אנטיביוטי, המוח כבר לא יודע לרפא בעצמו.
בדיוק, אותו דבר כמו עם אפילפסיה ואוטיזם, וכל הדברים האלה, אותם המחלות האלה, הם בכוונה דוחפים כדורים לילדים. אני בנושא אפילפסיה יכול לחתום לך את זה בוודאות, ויש לי הורים שהם אולי יעלו לשידור פה, אני אנסה לעלות מישהו, הורי אחד לשידור, תשמעו אותו, מה הילדה שלו עברה, איזה התעללויות, איזה דברים, עד כדי עיוורון הביאו את הילדה שלו מהכדורים, מהתרופות, והרופאים נורא התעקשו שלא יוריד את התרופות, שיקח את זה בשילוב עם הקנאביס. אומר להם, תקשיבו, יש הורים כבר של 10 שנים, 8 ו-10 שנים שלוקחים תרופות, ולא עוזר להם התרופות. אז אומר לרופא, תקשיב, דוקטור, עד היום זה לא עזר, זה לא צלח התרופות האלה. מה אתה אומר, נעשה רגע הפסקה עם התרופות? נראה, ניתן צ'אנס באמת לקנאביס לבד. הוא מפחד מזה. הם מפחדים מזה פחד מוות, ויותר מזה, הם אומרים להורים, תיקחו את הקנאביס, את התרופות על הבוקר. קודם כל, לפי השעה, לפי הזמן שאתם לוקחים כל הזמן, תמשיכו לקחת את התרופות. אני אומר לכל ההורים, קודם כל, עזבו, אתם רוצים להאמין לתרופות, תאמינו לתרופות.
הרופאים הם משווקים של תרופות.
תהפכו את מה שאמרו לכם. תיקחו קודם כל קנאביס על הבוקר, שעה אחרי זה, מה שנקרא, אנחנו מכניסים את הקנאביס לתוך המוח. הקנאביס יש לו אישור כניסה למיטוכונדריה. מה שהתרופות אין להם אישור כניסה. כי זה כימיקל סינתטי. שיש לנו כימיקל טבעי שיודע לדבר עם הגוף, זה נכנס ב-DNA, יש לנו כמו מפתח מאסטר. כן. אז זה הקנבינואידים, יש להם את היכולת הזאת בקנאביס, לבוא ולדבר, להיכנס למוח. ה-THC, מה שהוא עושה, זה ה-THC, זה החומר הממסטל שקיים בקנאביס, הוא מודד ייצור הורמונים בגוף, הוא נותן תיאבון, הוא נותן שינה, והוא גם יש לו עוד איזושהי משימה, שבגלל זה חייב שיהיה את ה-THC, אפילו כמה פירורים קטנים בתוך ה-CBD, ואי אפשר להפריד לגמרי, לעשות 100% CBD טהור. כי 100% CBD טהור לא יהיה לו אפקט. נכון. אנחנו חייבים לשים לו אפקט הפמליה, בדיוק. אפקט הפמליה זה אפקט המשפחתיות, חייב שיהיה גם THC וגם CBD, אפילו בפירורים קטנים של THC, כדי שיהיה את האפקט שיעבוד. אז מה שקורה, ברגע שאנחנו נותנים גם כן רק CBD, רק CBD, רק CBD, באיזשהו שלב פתאום ה-CBD מפסיק לעבוד. אז אני אומר להורים, או שתעשו עצירה של יום יומיים, תעצרו את ה-CBD לגמרי, תנו למוח מה שנקרא לשתות את מה שהוא קיבל עד היום, ואז יש חוסר, הוא שוב פעם מתחיל לקבל, שוב פעם זה יתחיל לעבוד לכם מחדש, או שתתנו בלילה תוספת של, אם זה ילדים קטנים, עד 3% THC, והדבר הזה, מה שהוא עושה, גילינו, זה מעודד ייצור קולטנים במוח. עכשיו, ה-CBD מתחבר לקולטנים האלה. בוא נניח עכשיו, נעשה הדגמה לצופים שיבינו את פשטות העניין בשפה פשוטה, לא שפה של רופאים ושפה גבוהה. אז זה קולטן, סבבה? הקוס זה קולטן. יש לנו קולטנים במוח שמתייצרים באופן טבעי. הגוף שלנו, אנחנו הולכים תזונה, תזונה זה כל דבר. הקולטנים האלה הם אחראים, הם מסועים של הגוף כמו מסוע, להכיל משהו בתוכו ולהעביר אותו למקום מסוים, ממקום פה למקום פה. אז הקולטן מחכה, תמיד מחכה לחומרים שיכנסו אליו. ה-CBD מגיע, נכנס, מתמלא, באיזשהו שלב הקולטן הולך, מכניס אותו לבפנים, עושה את הפעולה שצריך לעשות בשביל להביא את הגוף לריפוי. ומה שאמרת מקודם, העניין הזה של הסרטן עם הרפואה הגרמנית. אז הדבר הזה זה, אני קורא ספר של רפואה, ורפואה לא רגילה, זה רפואה של התת מודע, ככה קוראים לזה. זה רופאים שכבר גילו את הרפואה האמיתית, והם מספרים את זה, הרופאים האלה לא קיימים היום בחיים, זה ספר מאוד מאוד ישן, שעשו לו עדכון גרסה, ואני קורא אותו, והוא מספר שם בוודאות, על רופא שהיה מטפל באמצעות מגנטים, דוקטור סמיר קראו לו, היה מטפל באמצעות מגנטים על הידיים, היה שם מגנטים, ומטפל בחולים, היה מרפא אותם מכל סוגי המחלות. לא היה מטפל לרפואה ספציפית, למחלה ספציפית, לכל סוגי המחלות, והוא היה מצליח 100%, 90% טיפ הצלחה. באו כל האנשים מסביב וזה, עצרו אותו, היה בלגן עליו וזה, וזה בספר הזה מופיע. בסופו של דבר ששחררו אותו, אמרו לו, אתה משוחרר, אתה אסור להשתמש במגנטים. אז הוא השתחרר מהם, זה המשיך לעבוד, לעסוק במה שהוא עסק. אנשים אמרו, רגע, אתה ממשיך לרפא אנשים כאילו במגנטים? וזה אמרו, לא, אני כבר בלי מגנטים, אני השתלתי את המגנטים לתוך הידיים שלי. ככה אמר לאנשים. עכשיו זה בפועל היה פלציבו. הוא עשה להם רפואה לתת מודע, הוא היה לוקח המון כסף, וכל העניין הזה פה שמגיע בן אדם, שלוקח כסף, ומצייר על עצמו שם, של איזה שם, משהו שהוא הכי טוב בעולם. ואתה אומר, זה התרופה הכי טוב. אפילו אתה עושה לבן אדם סתם, אתה עושה לו איזשהו תרגיל, בן אדם חולה, אתה מספר לו שיש תרופה, אם הוא ישתה את זה, הוא יהיה בריא עכשיו. אז זה פסיכולוגית עובד על המוח, דרך התת מודע. הספר הזה זה כוחו של התת מודע, ככה נקרא. והוא, דרך התת מודע, משדר לכל הגוף עניין של, שזה. הוא אומר, דרך אתה יכול מפה לשדר לאנשים שבחול, דרך התת מודע. וזה כל העניין הזה, זה עניין של, אני קורא לזה הנשמה שיש בתוכנו.
כן.
אוקיי, וזה טלפתיה, תקרא לזה, כל מיני אנשים שיכולים, דרך דברים כאלה, וזה אמיתי לגמרי. העין השלישית, בלוטת האצטורבל,
נכון.
הם תמיד דואגים לסתום אותה, לחסום אותה, וזה כל התרופות האלה שנותנים. אפילו הקמול פוגע בזה, האלכוהול פוגע, כל הניקוטין, הדברים האלה. כל המסביב שלנו מסו הרעלה שלמה אחת. אין לך היום גידולים אורגנים טבעיים, וגם אם יש זה במחירים מופקעים, וגם תמצא את זה במקומות ספציפיים שאתה צריך למצוא אותם ולדעת את המקום. אם לא, הכל אתה אוכל מלפפון, אתה מר, כאילו מה זה, אתה אוכל מר כלענה. אני קונה פקוס מהערבים, אתה אוכל פקוס אחד כזה, זה מלפפון עם שערות, כמו קישון נראה. איזה טעם טעים.
ראיינתי פה את פרופסור אדלשטיין. הוא מומחה בתזונה. הוא מלמד בבתי ספר לרפואה תזונה. הוא אומר לי, קודם כל תדע, הוא אומר לי, קודם כל תדע, שאתה מחובר לה. היה לנו פה הפסקונת קטנה. כן. אז מה שמע פרופסור אדלשטיין בשידור שלנו, שני דברים. קודם כל, כשהוא לימד בבית ספר רפואה, הדבר היחידי שמלמדים רופאים, הם מלמדים אותם תרופות, תרופות, תרופות. הדבר היחידי שלמדו אותם בתזונה, שזה אנחנו יודעים שזה חצי, אתה יודע, כמו שאמר רמב״ם, מה שאתה אוכל זה הבריאות שלך, לימדו אותם רק את אבות המזון. זה כמו שהוא סיכם, הוא אומר שיעור קצר, מטומטם, אינפנטילי, זה מה שלימדו אותם, וזה מראה כמה הם גורים בלימוד הזה. הדבר השני שהוא אמר, וזה היה מאוד מעניין, הוא אומר ככה, תראה, כשהירק גדל בתקופה של כמה חודשים שהוא צריך כדי לגדול, אז הוא סופג המון מינרלים והמון דברים חיוניים בתוכו, שבעצם אנחנו זקוקים להם, וזה מזין אותנו. מה שעושים היום בגידול, הם חיפשו קיצור דרך, ומצאו שיטות לגדל את המלפפונים, במקום שהמלפפון ייקח לנו נניח 5 חודשים לגדול ולהיות מוכן לשיווק, הם קיצרו את זה לחודשיים וחצי, 3, ואז כמות המינרלים והתוספים שאתה צריך אותם לתזונה, היא ממש חצי.
זה בהנדסה גנטית.
כן, אתה לא מקבל את מה שאתה צריך, ובנוסף, הוא אמר...
זה כמו שעושים לתרנגולות. עכשיו תרנגול שמטיל ביצה אחת ליום, והוא גדל באופן טבעי, והוא רץ וזה, אז יש הרבה יותר ערכים תזונתיים לביצה. הייתי קונה ביצים גם כן מערבים, אז אתה רואה את הביצה של הערבים, עזוב שהיא כבר, יש הרבה חומות שם וכאלה שהם, אתה רואה שזה ביצה כאילו איכותית הרבה יותר, והביצה, דבר ראשון, נשברת, בקליק אחד קטן נשברת, כולה ממש קליפה מאוד דקה ועדינה, וטריה, ואתה רואה את החלבון צהוב ברמה כזאת צהובה, וגם כשאתה עושה ביצה קשה, אתה חותך, אתה רואה שזה צבע שונה, טעם שונה לביצה, איכות שונה, והביצים שנותנים לתרנגולת להטיל פעמיים באותו יום, זה לא אותו ערך תזונתי שאמור להיות בביצה. הם גם מבלבלים לה את האור, הם שמים לה אור בלילה, הם מחבים את האור בלילה לאיזה שעה, שעתיים, הם חשבות שכבר עבר הלילה, מדליקים להם את האור. באותו רגע הם מבינים, השעון הביולוגי שלהם אומר להם, עכשיו יום, אני צריך להטיל ביצה, מטילים ביצה. ואז אחרי כמה שעות, עוד פעם, מחבים, מדליקים, הם משתמשים בתרנגולת, תבין מה קורה לתרנגולת באותו רגע. גם התעללות בצער בעלי חיים, שהיא צריכה לעבור דבר כזה באופן זה, וגם אין ערכים תזונתיים לביצה שאתה אוכל. אז תחשוב שכל המיונז שמכינים, כל הדברים, כל השרשרת המזון שלנו פגועה ופגומה.
באיכות גרומה.
אנחנו כרגע, זה הנזק של ה...
עכשיו, זה לא רק זה. זה לא רק זה שהאיכות של היפפון או של הביצה או הדברים היא באיכות הרבה פחות טובה משהיינו אוכלים פעם. שזה הבריאות שלנו. לא רק זה, אלא גם שמרססים את זה בכמויות של פי כמה וכמה מכל מדינה אחרת. ומה שהוא אמר, שאתם שוטפים טוב את המלפפון, זה כבר לא יעזור.
נכון.
כי האדמה כבר ספוגה ברעל הזה.
היא הזינה את המלפפון בפנים, הוא כולו מוזר.
וזה צומח בתוך המלפפון. עכשיו הוא אמר, זה לא המלפפון הראשון שירוג אתכם, גם לא העשירי, גם לא המאה אולי. אחרי 10 שנים שאתם אוכלים מלפפונים מרוססים, פירות וירקות מרוססים, אז תחטפו ולא תדעו מאיפה זה בא בכלל.
כן. כל הקרון, המחלות האלה, פתאום אתה רואה, כל בן אדם שני סובל מהמעיים, כל בן אדם שני יש לו בעיות ביציות, בעיות בזה. והדבר הזה, זה הכל קשור 100%, תראה, אני יכול להגיד לך את זה, הרבה הרבה ילדים מדברים איתי על אמהות כאילו שיש להם ריפלוקס לילדים שלהם,
גזים,
100% לקרון, 100% עוזר לקרון, בעיקר גם ה-CBD, ולא רק זה, שיקחו אפקה, שקוראים, אפקת אלוברה, ככה זה נקרא, זה משקה אלוברה, אתה מכין את זה, כאילו זה אפקת, אתה מכין את זה, שותה את זה, זה יוצר סביב הרי מה זה קרון? קרון זה איזשהו סוג של דלקת שקיימת בתוך המעיים או בתוך הקבע איפשהו באיזשהו מי ידק, מי הגס, לא יודעים בדיוק איך למצוא את זה. בגלל זה יש הרבה אנשים שסובלים ממחלת הקרון, והם לא יודעים אפילו שיש להם קרון. הם סובלים מכאבים תופת, איומים, כאבים שהם כאילו, יש גם לקרון כמה סוגים, וההבחנה של הקרון, עד שמגיעים אליה לוקח הרבה זמן, והתעללות כזאת קשה של קולונסקופיה, של גסטרו, שמכניסים לך גם מפי הטבעת, גם מהפה מכניסים מצלמה. עכשיו, שמכניסים מהפה את המצלמה, הם יכולים להגיע רק עד הקיבה. אחרי זה כבר סיבוכים שם, זה לא יכול להיכנס שם לתוך המעיים. רק עד הקיבה, הם רואים את כל הוושט, עד הקיבה, אם יש פצע, אין פצע. לא הצליחו מזה, אז מפי הטבעת גם כן, רק מידק, הם לא יכולים להיכנס למידק, הם יכולים כבר לפצוע אותו ולפגוע בו. אז יש משהו אחד, שרק אחרי שבן אדם עובר את כל מסכת האיסורים וההתעללות, ועם הקופת חולים שלו מאשרת את הבדיקה הזאת, שיכלה למנוע לו מההתחלה את כל הבלגן ואת כל הבזה. זה לשבת מול מסך כזה, לקחת כדור בגודל כזה, לבלוע אותו, זה פיתוח ישראלי דרך אגב. והוא בולע את הכדור, זה קפסולת מצלמה. קפסולת מצלמה. הוא בולע אותה, והיא יוצאת בסוף עד הסוף. היא יוצאת עד הסוף, היא מצלמת את כל המעיים, מההתחלה עד הסוף. ויכולים לגלות את כל הבעיות הזה, הם לא רוצים, חוסכים כסף כמובן. זה כל העניין, גם בבדיקות של הסרטן, הפט-סיטי, וה-MRI וכל זה, יש בדיקות שעושים אותן, אפשר לדעת מההתחלה את הכל. לא, הם עושים בדיקות פשוטות שיעשו גם כן הרבה יותר קרינה, הרבה יותר נזקים, אם יש סרטן, אז שהוא יתפתח לסרטן, להשקוט אותו, לתת לו תזונה, לתת לו סוכרים, לתת לו דברים כדי ש... לא אומרים לבן אדם החולה מההתחלה, קודם כל תשנה תזונה. הרופאים היום לא יודעים לטפל ברפואה, הם מטפלים בסימפטומים. הם אומרים לך, בפועל, כן, אבל מה כל הצחוק פה והטמטום פה? יש להם מכונות של מיליארדי שקלים, מכונות שפולשניות לתוך הגוף ומחוץ לגוף, יכולות לגעות לך אם זה ה-MRI וכל המכונות של ה... שיקוף וכל זה מה שעושים לך, כל הרנטגנים, כל זה, הכל זה מכונות מאוד 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 טובות, אני בעד זה. נכון שזה מזיק וזה, אבל עדיין, בשביל לגלות שבר או בשביל לגלות איזושהי בעיה רפואית, אם הצלחנו לגלות את הבעיה הרפואית ברפואה הקונבנציונלית, הרפואה המערבית, אז סבבה, הכל טוב ויפה. למה שלא ישתפו פעולה כרגע ויגידו לה, אם מטפלים רפלקסולוגים, מטפלים בשיאצו, מטפלים ברפואה טבעית,
הם לא מכירים.
עכשיו בפועל, שאני מדבר עם רופאים, רופאים אומרים לי בפירוש את זה. רופאים אמיתיים, רופאים שאיך אומרים, נשמות טהורות. ואני אומר לך, מה שעכשיו אתה תראה, מגפה חדשה של הרבה רופאים שהולכים, ובבית שלהם פותחים קליניקה פרטית, או שמתחילים לבוא לבתים לאנשים, לבתים שלהם, רופאים פרטיים. זה מה שהולך להיות, כי הרופאים האמיתיים, תראה בחול מה קרה לרופאים האמיתיים, יצאו לרחוב עם שולחן, עם בסטה ב-$40, ב-$40 מוצאים לך רישיונות לקנאביס. אתה מבין שהרופאים נהיו ממלא תפסים של קנאביס, רוצים $40, תביא לי $40, הם ברחוב עומדים לך. בקולורדו, לך תראה את זה. עכשיו, הדבר הזה זה כאילו, זה בשביל לעקוף את הפרצה, כאילו זה חוקי, אבל יש איזשהו נעלים. אז בשביל להגיד, לא, אני צריך לשאול מרופא, אפילו תגיד לו, כואב לי הראש, הוא ייתן לך קנאביס, לא משנה מה. מה אכפת לך, מה אני מכניס לגוף שלי? לדחוף לי את האופיאדים, פרקוסט, אוקסיקונטין, ליריקה, פנטה, אתה יודע מה קורה לאנשים עם זה? אנשים על בקבוקים של אוקסיקוד, שותים כל היום, כאילו זה מיץ. הם נרקומנים. הם נרקומנים, והם יודעים שהם נרקומנים, והם סובלים, והם מקבלים קנאביס גרוע. אז הם זורקים את הקנאביס וחוזרים לכדורים. כי זה באמת נתן להם מענה. אפילו שהם סבלו עדיין מכאבים והיו משובטים בבית, משובטים, אבל לפחות הם היו קצת בהיי, בכיף, בסבבה, בסטלה, אבל לא מבינים שהם עכשיו לוקחים כדור שהוא סכר. עכשיו יש נזילה, הנזילה קטנה, אני שם אצבע, אני סותם את הנזילה. אחרי שלב מסוים הנזילה כבר מתגברת, נהיה שם עומס של משהו, של מים, זה כבר צריך לשים יותר מאצבע, את כל היד אני שם. הרופא אומר לך, תעלה את המינון, עוד פעם, תעלה מינון, אתה מגיע כבר לתקרת מינון, כבר שתי ידיים שלי מלאות, אני כבר לא יכול לשים את הידיים יותר. טוב, תוזיז את הידיים, יהיה התפרצות. תוציא את הכדורים, הם מוציאים את הכדורים, מחליפים כדור אחר, או שמוסיפים עוד כדור נוסף. אתה רואה את זה באפילפסיה, כל כך הרבה מים עושים להורים ולילדים, שאנחנו רוצים להוריד את התרופות, כבר אי אפשר להוריד את התרופות. כי הילדים מכורים לתרופה. עכשיו, מהילד מכור לתרופה, אני חייב להוריד לו מינונים לאט לאט. ובגמילה, זה ההתקפים הכי קשים שיש. אחי, אם אתה תראה ילדים עם אוטיזם שהם בגמילה מכדורים, או רוצים רק לגמרי, אתה יודע איזה התקפים יש להם עם התרופות. אז מה אומרים הרופאים, הפתרון של הרופאים? בואו נעלה מינון, בואו נוסיף עוד כדור, בואו ניקח עוד זיפרקסיה, בואו ניקח עוד... תקשיב, הכדורים האלה, זה מתחיל תמיד מהציפרלקסים, מהריטלינים, מהקטנים האלה, ילדים בגיל 4 הם לקחים ריטלין.
אתה יודע שהריטלין זה...
זה הרואין.
בדיוק.
הרואין, אופיום זה עוד טוב, אופיום זה לא מורפיום. אופיום זה התאור, זה הטבעי, זה בא מהטבע. האופיום מגיע מהפרג, יש לנו צמח של הפרג, זה שם מפיקים ממנו את האופיום. נכון שזה סם שהוא ממכר והוא משתלט על הגוף, אבל הוא יכול לרפא סרטן. אני אגיד לך סוד שהאופיום יכול לרפא סרטן, אבל אחרי זה חייב לעבור גמילה מאופיום. אבל להשיג אופיום טהור היום אתה לא יכול. אז כן, הביאו לך כל מיני קוק וכל מיני סירחון ומשהו מגיל מעול עם, עם כל מיני כימיקלים ורעלים אחרים שסינתטיים שמזיקים לגוף והורגים את הבן אדם ומשתלטים על זה. אבל הבן אדם שלוקח עכשיו אופיום טהור מהפרק, ללכת עכשיו שם לכל המקומות האלה שמגדלים את זה שם וזה, ולהביא את זה וללכת טיפול לשם, זה הורג סרטן. זה פשוט, זה משתלט על הגוף של הבן אדם. הוא אומר לבן אדם, המודעות שלך לא שייכת לפה, תלך מפה עכשיו. עכשיו הסם מתפקד. והסם, הוא, ברגע שהוא טבעי, וזה האופיום הטבעי כמובן, הוא תופס את המוח, ובאותו רגע הוא משדר לכל הגוף, לפי השלמות של המוח, כמו שאמרנו בטיפול התת מודע. זה סוג של יציאה מהמודע שלך, כרגע אתה, כרגע בשליטה של סם, והסם הזה גורם לך לרפואה על הגוף. בצורה פלאית, ויש לבן אדם שאני מכיר, שהתרפא מאופיום. הוא היה עם טיפול של 120 גרם קנאביס כמובן.
ואחרי זה עשה גמילה מאופיום.
הוא עשה גמילה מאופיום. בשביל, אבל הוא היה המון כסף עלה לו הדבר הזה, והיה צריך להביא כל פעם טעור, הוא היה טס לקולומביה. משם היה צריך להביא, ובאמת הוא החלים לסרטן אלים בריאות, והדבר הזה זה מדהים. מדהים.
אתה, אתה יודע שהקטע הזה של אפילפסיה, לבת שלך זה קרה כשהייתה מאוד קטנה, כן. אבל אני, מכיוון שאני מדבר משהו, דיברתי עד היום עם איזה 700 או 800 אמהות, כל אחד עם הסיפור האישי שלה, אז מבין הסיפורים ששמעתי, הייתה גם אמא שהילד שלה, עד גיל 6 היה בריא לגמרי, בגיל 6 קיבל את החיסון של ה-MMR, את המנה השנייה של החצבת, וילד רגיל, היא ישנה במיטה שלה, הוא במיטה שלו, בכלל לא יודעת, הילד מפרקס במיטה, היא בכלל לא יודעת. יום אחד היא קמה ועוברת, היא אמרה את הילד עם פרקוסים. היא הייתה בהלם.
מתוך שינה. זה הכי מפחיד.
לא יודע אפילו מה לעשות עם זה, הייתה בהלם. והם ניסו כל מיני דברים, כולל קנאביס. לא הצליחו לטפל בזה בכלל, לרוב שזה הפך לאפילפסיה מאוד קשה. וזה פעם שנייה ששמעתי את הסיפור שצמרר אותי מאוד. ואני תקשיב, אני הולך לקחת את הילד לניתוח, ששתק לו חצי מהמוח, כדי ש... כי לא התגברנו בשום תרופה על הדבר הזה. ואני הייתי בהלם, אבל הייתי פחות בהלם, כי שמעתי את זה עוד מאמא שנפגע גם החיסון הפגום, שאמרה לי אותו דבר.
שיפנו אליי. אני אומר לך, יש לנו, הפתרון הוא כזה, וזה מפחיד. אף רופא לא תומך בזה. אבל כל, אני לא אמרתי להורים, אני אמרתי להורים ככה, אני לא רופא. אבל זה מה שאני עשיתי לילדה שלי, וזה אם אני הייתי אבא של הילד שלכם, או אמא של הילד שלכם, אז זה מה שאני הייתי עושה. הייתי, קודם כל, מאבד אימון, בכל מערכת הבריאות. מאבד אימון, אני עד היום הילדות שלי לא הולכות, אין אצלנות, אין בדיקות, אין טיפות חלב, אני ברוגז, אם אז הייתי הולך עוד להגיד זה, בואו נעשה בדיקות, נעשה מדידת גולגולת.
הם הרוויחו את זה ביושר.
הם הרוויחו את זה ביושר. אין לי אמון בשום מערכת בריאות, אני אומר לך, גם שלחתי עם הילדה שלי שעשו תפרים באצבע, יום אחרי הורדתי לה את התפרים, כי הוא תפר לה את כל האצבע עקום, ושמתי לה CBD אחי, ועטפתי לה את זה עם פלסטר אחי, למחרת הכל נתפר, אתה לא תראה עכשיו צלקת אפילו, אין לה. אם הייתי משאיר את התפרים, היה לה צלקת, עד היום האצבע שלה הייתה ככה, עקומה, מובטת, אם היה לעשות לה בכלל ציפורן, הציפורן גדלה לה, חדשה לגמרי, הכל יצא בסדר. והם, מה שהם רצו, זה קודם כל ישר, זה חיסונים, וזה דברים, וזה, להלחיץ לך את החיים, אני אומר, תקשיבו, הילדה לא מחוסנת. והיא יושבת לכם פה, עם האצבע עוד, הייתה לה ככה, חצית לא היה, היא ניסתה עוד לקרוא את זה ביד שלה, אפילו לא כאב לה. שמתי לה CBD בתוך הפה כמה טיפות, הילדה נרגעה במקום. תבין שהדבר הזה, זה רשעות, שהוא לא קיים,
לגמרי.
ב-SOS, במיון, איך שמגיעים, קודם כל. להרגיע את החרדה. אם תבין כמה החרדה היא הנזק של הגוף, שבן אדם מגיע עכשיו חרדתי, רואה דם, הוא מפחד מקורונה, מפחד ממה שמספרים לו בעגל הזהב הזה. בעגל הזה, העגל הטלוויזיה, זה העגל היום, כל התשקורת הזאת.
אני, הדבר שהכי מטריד אותי היום, שאני מסתובב ברחוב, אתה רואה אנשים עם מסכה ככה, על הפנים.
ושיקופית גם ראיתי כאלה בכלל.
הם לא נושמים בכלל, הם לגמרי עם זה כל היום, והם מסתכלים עליי בעיניים.
מפחיד, איך אתה מעיז?
כאן.
אני אפילו כאן לא שם, כלום.
זהו, אני במקום שאין לי ברירה.
אין, אני אסביר לך, יש לך ברירה, גם בקניון, אתה יש לך ברירה. אין, זה חוק יסוד.
אני כמעט הלך עם מכות.
חוק יסוד, אתה לא תלך מכות, אתה בא איתם בשפה ברורה ונעימה. בוא תראה, באושר עד עמדתי מול 300 איש, היום המנהל באושר עד הולך בלי זה. בוא תראה, סרטונים אחי, מה עשיתי להם באושר עד? הביאו שוטרים, הביאו יסם, הביאו מה שאתה לא רוצה. אני עומד בגאווה, בלי מסכה, ואני אומר לו, על גופתי תשימו מסכה. על גופתי תשימו מסכה ותביאו לי מה שאתם רוצים, 10,000 דוח אני לוקח, אני רוצה בית משפט, קחו אותי למעצר עכשיו. תבין, זה כן, אני דפוק, אני טומטם.
אתה לא דפוק, אתה...
לא, אני פסיכופת, אני פסיכופת בקטע הזה. לא, אני באמת לוקח את עצמי למעצר באותו רגע. אני בראש שלי הולך איתם למעצר, הולך איתם עד הסוף. זה הקטע, אני אומר, פסיכופת, כאילו, יש בן אדם שגיד, לא, מה, אני צריך את הכאב ראש הזה, רק זה, אני אשים בשביל לסתום את הפה. אני אהיה, לא אכפת לי, אני אהיה כבס, לא אכפת לי, אז יקראו לי כבס, אז אני אזרום עם העדר. אז אני הגעתי למסקנה, דבר ראשון, כי אני מבין ברפואה קצת, קצת, לא הרבה, אני לא רופא, אבל אני מבין שיש אי ספיקת חמצן למוח, זה גורם להתעלפות, אוקיי?
לא רק זה.
אני הייתי עובד כטכנאי מזגנים, הייתי מתעסק הרבה, כל פעם היינו מגיעים לתקן מזגנים, שילדים היו באים שוברים קונדנסנים את הצינור בשביל לשאוף את הגז של המזגנים בשביל הסטלה. זה מה שזה עושה. הגז של המזגן זה כימיקל סינתטי, שבאותו רגע מגיע למוח, הוא גורם לאי ספיקת חמצן למוח. וזה גורם לך לסוג של התעלפות כזאת, שההתעלפות עושה לך כאילו תחושה של סטלה. וזה אותו דבר עם הדבק מגע. אתה נושם את הדבק מגע בתוך שקית, אתה מכניס רק עדים של כימיקלים לתוך המוח, והכימיקל הסינתטי הזה פוגע במוח. דבר ראשון זה פוגע, זה הורג תאים, זה מרדין את התאים במוח, אבל באותו רגע אתה מקבל את התחושה של הסטלה הזאת, אנשים מתמכרים לזה, זה ממש מכורים לזה, והם לא יודעים שהם גם נייס גאי, אותו דבר. גם זה חומרים כימיקלים סינתטיים שפוגעים במוח. פוגעים בכל הגוף, אבל פוגעים בעיקר במוח, והמוח, כמובן שאמרנו בתת מודע, זה כל העניין. עם המוח, אנחנו יכולים עם המוח לרפא את כל המחלות, ועם המוח להביא את כל המחלות. בגלל זה אם יש פחדים, אם יש חרדות, אם יש חוסר ידיעה, זה מזה מגיע, נובע החרדות והפחדים, שיש חוסר ידיעה. עכשיו תראה, אני אומר לך עכשיו, אני בדקתי את זה, 70% מהאנשים כבר לא שמים מסכות ברחוב. אני רואה את זה ואני בודק את זה, אנשים לא שמים במקומות שאני בודק, באזור הקריות, באזור פה, עכשיו פה. בוא תראה פה, אני אומר לך, אין, אנשים כבר לא, השוטרים כבר לא אוכפים את זה. אתמול הייתי בהתקלות עם שוטרים, אחי.
לא, ראית אבל את כל הסרטונים.
אני רואה את זה, אני לא אומר מאיפה זה מגיע, ואני אומר איך אנשים מגיעים למצב כזה. זה או שהם, לא יודע, כאילו, אני, או שהשוטרים האלה, כאילו, מושתלים בצ'יפים עליהם, שהם כאילו עושים את זה בשביל ליצור איזשהו כאוס. הם רוצים להביא הרי את הבלגן הזה כדי להפעיל את הסדר עולמי חדש. הם חייבים ליצור מצב שאנחנו נבקש את הסדר עולמי חדש. נתחנן אליו, כי זה מה שהגיוני, כמו שאמרנו, מה הם הולכים לעשות? בפועל אמרתי, יש עכשיו מה שנקרא בשביל לבחור ראש עיר, הם עושים בחירות של הרשויות, של הרשויות המקומיות, ובשביל לבחור ראש ממשלה, אנחנו עושים בחירה של כל המדינה, כביכול. אז מה שהולך להיות עכשיו, זה דמוקרטיה עולמית, זה כאילו הסדר עולמי חדש, זה בפועל כאילו ממשיך להיות אוונטה עלינו בעיניים, כמו שעכשיו אומרים לו שאנחנו בדמוקרטיה. בפועל, אם אני בחרתי בדמוקרטיה, בחרתי בביבי, סתם חס ושלום, אני לא בוחר באף אחד כבר 3 עונות, אני לא בוחר בשום איזה, אני אפילו לא צופה בעונות של של הבחירות. אני, מהבחירות עם פייגלין, שהיה את כל הפייק הזה, שישבנו שם, לקחנו חדר בבית מלון שם, ומילינו שם איזה, 1,000 איש הגיעו עם מחשבים ניידים, לפטופים, לבדוק כמה זה, והצלחנו למצוא כמה פאקים אצלם שם, והשב"כ התערבו בבחירות, זה רק אומר דרשני. כי אם אתם עושים הכל ביומטרי, והכל טביעות אצבע ו-DNA, מה בא לכם לעשות בדיקה של, ככה, הכל טכנולוגיה. הבחירות האלה זה הוונטה, זה חרטה, אתם עובדים על אנשים, אז עכשיו יושב הבן אדם, באמת עושה את העבודה שלו נאמנה 100%, סיים לספור, עכשיו מגיש את הזה שלו למי שמעליו, מספיק שהוא איזשהו בבום חופשי, עושה דבר זה, או קיבל פקודה מלמעלה, עושה שינוי מספר פה, מספר פה, זהו, זה הכל כתוב בידה, התבלבלתי, טעות אנוש, ככה אמרו לנו, 1,000 קולות, החזירו לנו חזרה 1,000 קולות, לזהות, אמרו טעות אנוש, עבר מזהות לבלד רעם ורעם תעל. מפלגות של האומות, הרשימה המשותפת של הזה. אין לי בעיה, אני גם בעד מוסלמים. אני לא נגד המוסלמים. הכל טוב ויפה, אנחנו גם הם עובדים גם עליהם בעיניים.
נכון.
אנחנו צריכים להבין שכוחנו באחדותנו, אנחנו צריכים גם אותם איתנו. אנחנו צריכים להבין שהם עשו את הפרד ומשול הזה. בתוך החרדים, תסתכל. בוא ניכנס לחרדים, נעשה רגע, נפתח את החרדים. אז נכון שהחרדים זה מילה אחת על חרדים, אבל בתוך החרדים יש לך חסידות, יש לך ליטאים, יש לך אשכנזים, יש לך ספרדים, יש לך עדות המזרח, כאילו, יש לך מזרוחניקים, כיפה סרוגה, זה 1,000 קטגוריות, ובתוך 1,000 קטגוריות עוד תתי קטגוריות, ויש לך חסידות בלז, וחסידות סאטמר, וחסידות גור, וחסידות 1,000 חסידויות, שאף אחת מהם לא תומכת בשנייה, כאילו הם תומכים בסופו של דבר, הם אחד עם השני, אבל אדם לאדם זאב. ואם הם מתאחדים ביחד עכשיו, כל האדמו"רים יושבים יחד, ועושים איזשהו טיקוס של עצה כזה, ההבנה הברורה שלנו, באמונה שלנו הפשוטה, כל הדורות באו עלינו לחלותנו, ועכשיו בא עלינו לחלותנו חיידק, וירוס, לא משנה מה, תעשו חשבון פשוט, כאילו, אם הוא בא לחלות אתכם, אז אולי הם לא רואים את הדברים. אני פה דן אותם מכף זכות, הם כנראה תקועים בכלוב שלהם, וסגרו אותם בגטאות שלהם, כאילו שלא יראו מה קורה בחוץ, ואין להם תקשורת, ואין להם טלוויזיה, וגם אם יש, אז אין להם איך להביא את זה להידברות שם, כי גם בתוך זה יש הרבה 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 ערוצים. אתה יושב רואה ערוץ 12, ואז הם רבים עם ערוץ 13, וערוץ 10, תראה כמה ערוצים סגרו לנו ובלבלו אותנו, אתה כבר לא יודע איזה תוכנית אתה עוקב.
אני בנכד של קניבסקי, ינקי קוראים לו. מה אתה, בוא ניפגש, אני רוצה לדבר איתך על ה...
של הרב חיים קניבסקי.
כן, ינקי קוראים לו, בנכד שלו. אז הוא, אמר לי, לא, אני לא נפגש לך עכשיו, כי יש קורונה.
יש קורונה, אתה מבין? זה, איפה אני מוצא את הנקודת זכות, אחי? הוא קיבל מידע כוזב. מידע כוזב, ואין לו אינטרס להקשיב לך, כי המידע המאמין שהוא מקבל זה מהחצר שלו. ומי שבחצר שלו, לשם הם השתילו את אותם אנשים. כמו שהם עשו בכנסת. הרי הם לא שמים לך עכשיו נציג של הכנסת. הרי בן אדם, עכשיו אני הלכתי לכנסת. מה, אני בבון חופשי? מה, אני קשור אליהם? לא. אבל הם הצמידו לפייגלין, או הצמידו למפלגה של פייגלין, שם אנשים שהם יודעים את מי לתפוס, את מי לנהל. עובדה שבאו אליי. ואסרו עליי במפלגה של פייגלין, אני לא נקוף בשמות, בתוך המפלגה של פייגלין, אימו עליי שאסור לי לדבר על חיסונים. ואני ועוד בחור, עוד שני בחורים מתוך המפלגה, שהיו עם מספרים ממפלגה, היינו, רצינו להכן מפגש עם פייגלין, להביא את הנושא הזה לקדמה. דיברתי איתך גם אז. והוא לא הסכים, בשום פנים ואופן. התירוץ היה, אין לנו מספיק כסף לממן את המלחמה נגדם. אז כסף? זה הסיפור פה. אז אני הפסדתי 300 אלף שקל, מהבנק חיסכון 300 אלף שקל, אני יכול להביא דפים, להראות צילומים, מהרגע שהילדה שלי גילינו את המחלה עם הילדה, נגמר, אני עם שלוש רכבים, הייתי עובד בעבודה של 15 אלף שקל ברוטו, מתקן מסגנים, בלילה יוצא עם האוטו, הולך עובד באינסטלציה עם שותף, מרוויח מספיק כסף, הייתי עם מספיק כסף, הייתי עובד במנצרות גם כן, אני ואשתי שתינו בשתי עבודות, הייתי חייל בודד, השתחלתי מהצבא, התחלתי, עבדנו, התחתנו, היה לי ילדה אחת, נולדה ילדה שנייה, הגיע לגיל חצי שנה, התחיל לפרקס, היינו עם 300 אלף שקל בבנק, רציתי לקנות כבר דירה, להיות כבש, כמו כל הכבשים, אחי. ופתאום הבנתי שאין לי ערך לכסף הזה. שכל הכסף הזה לא מעניין אותי, כי אני בבית חולים פתאום נשים, שם את האוטו 3 ימים באשפוז, אני יוצא, פתאום אומרים לי 650-700 שקל רק לשלם חנייה על האוטו, קחו, יאללה, תעביר את האשראי, תעביר את... הייתי ככה, התחלתי לפתוח פקאמים, לא עניין אותי כסף, הייתי הולך לרופאים, רק להתייעץ עם עוד רופא, שייתן לי עוד קצת מידע, עוד קצת מידע, הייתי רוצה רק לשתות מידע, תספר לי משהו שאני לא יודע. הרופאים לא מספרים לך כלום.
יש לנו עוד כמה דקות. בוא נעשה מין סיכומים
okay.
שלי ושלך. אני אדבר על הנושא של החיסונים, אתה תנסה.
עברנו כבר את הרף, אחי, לא סבור, וואו, ממש, ממש. וואו, מדהים.
וזה רק ההתחלה, יש לנו עוד הרבה מה להגיד להם בהמשך. אז אני אדבר על החיסונים, 5 דקות, או 3 דקות, אתה 3 דקות על הקנאביס, תנסה למצא בשלוש דקות את המסר הכי חשוב שלך שרוצה להעביר,
okay.
וניפרד מהם. עד השידור הבא שניפגש. אז תראו, מה שאני רוצה להגיד לכם שחשוב לדעת, מאיר הזכיר את הנושא של הרופאים. הרבה פעמים רופאות, אמאות שהתקשו אליי, היו מבועלות לגמרי אמאות צעירות, תמימות. גם אני הייתי הורי תמים, גם אשתי הייתה. ופשוט הרופאה צרכה על האמא, את לא אחראית, את מטורפת, מה זה לא לחסן? את אמא משוגעת, תקחי את עצמך בידיים, איזה מין אמא את וכו'. אני רוצה שתדעו לכם. שהרופאים לא מבינים באמת, אבל באמת, כלום בנושא חיסונים, אני גם אסביר לכם למה. כשאני קמתי את הקבוצה של הרופאים, אז שאלתי אותם, תגידו, מה, איפה אתם יודעים על חיסונים? אמרו לי, מה שלמדנו בעצמנו. במהלך הלימודים של הרפואה, כל מה שהכרנו ולמדנו, זה טבלת החיסונים. מה ניתן בגיל 0, מה ניתן בגיל 3 חודשים, חצי שנה, שנה וכו'. זה מה שאנחנו יודעים, טבלת החיסונים. הם לא הכירו לא נפגעי חיסונים, הם לא יודעים שום דבר על בתי המשפט בארצות הברית, ששילמו 4.3 מיליארד דולר לנפגעי חיסונים, שזה הוכח בבית משפט. הם לא יודעים את התחולה של החיסונים, והם לא יודעים מה גורם בכלל הנזק, והם בטח לא מכירים את נפגעי החיסונים בישראל, כי אף אחד לא מדבר עליהם. ולכן, כשרופא לוחץ אתכם, רופא או רופא, באגרסיביות לחסן, תגידו להם בבקשה ככה, בעלי מבקש שנרשום בדף מה תחולת החיסון שאתם רוצים לחסן. הוא רוצה לרשום את זה, תגידו לי מה. אתם תראו שאין להם מושג מה יש בתוך החיסון שרוצים להזריק לכם. וכשתבינו את זה, תבינו שכל הלחץ האגרסיבי שלהם לחסן אתכם, אין בו שום תכלית. אין בו ידיעה אמיתית לתחולת החיסון, לזכי החיסון וכו'. תעשו אחד ועוד אחד בנושא הזה. זה מה שהיה לי להגיד. פייר.
אוקיי, אז אני אגיד לכם ככה בנושא הקנאביס. חברים, סתכלו מאחוריי. אתם רואים? זה צמח קנאביס. ככה נראה פרח. ויותר מזה, יש לי גם פה אולי
את השמן?
לא, יש לי פה שקית ככה. אתם רואים, זה קצת למה הפוך. בוא, איזה מגניב. תראה את הצבע הירוק, תראה מה הוא עשה לו.
כן.
הוא שיקף אותו ל... זה מגניב. אוקיי, ירוק לא עובר במצלמה, זה מגניב.
כן, אם היית בא עם חולצה ירוקה, לא יורים את
ה... לא יורים את החולצה, יורים אותי שקוף וזה, וואו.
שכחתי להגיד לך.
כן, אז הנה, עכשיו למדנו. אז בכל אופן, הצמח הקנאביס זה צמח. הוא גודל באדמה באופן טבעי. יש לו קודם כל, מוות בחיים אין מקנאביס. היה הרוג אחד בכל ההיסטוריה האנושית שמת מקנאביס, וזה פשוט בחור שנסע עם אוטו, מפוצץ בסקים של קנאביס מאחוריו, וזה אמיתי לגמרי. והוא נתקע בעץ, וסק של קנאביס אף לו על המפרקת, ועשה לו צליפת שוט, שבר לו את המפרקת.
וואו.
וככה עומד. זה הרוג היחיד שיש מקנאביס בכל העולם. אתה מבין?
אי אפשר למות מזה.
אין מוות בקנאביס, אין בזה מנת יתר. ולא רק זה, בנושא ה-CBD, אני מדבר על CBD בעיקר, שזה קודם כל, לתת את זה לילדים גם כן בריאים, זה שומר על הבריאות. לאנשים בריאים, זה שומר על הבריאות. זה אנטי חרדתי, זה אנטי דלקתי, מבוגרים בעיקר, בטח. זה מוריד את הסוכר במקום.
זה מרפא
את כל סוגי המחלות, כי זה לא עובד על מחלה ספציפית, זה עובד על המוח. ומה שעובד על המוח, אמרנו, מרפא את כל הגוף. אם המוח שלנו בסדר, והחשיבה בסדר, הכל יהיה בסדר. והכדורים האלה פה שמאחורי עוד, תן פה קצת אליי לפה, או ככה, ככה. זה שלי. הכדורים האלה פה, לא, כן, הנה, הכדורים האלה פה, זה, אתם רואים, צבע לבן, נזק בלתי הפיך. אוקיי, רשום לכם את זה על החבילה של הכדורים, אתם יכולים לפתוח ולראות את זה. פה אני עד עכשיו מחפש את התופעות לוואי של ה... בוא נעשה, משקף את השקית, תראה, זה רנטגן לשקית. מטורף. את האצבעות שלי מאחורה לא רואים, אבל רואים
כרגע, איזה מדהים.
אתם רואים? אז זה השקית של קנאביס. היא כעיקרון, אני רואה לכם פרח אחד, אני אצא לכם פרח קטן שיש לי, וככה זה הסוף, אני בכלום כמעט, וזה הפרח האחרון. אז זה הפרח. ככה זה החומר גלם של הקנאביס. זה מצלם. גם זה וגם זה מצלם, כמה מצלמות. אתם רואים? זה פרח של הקנאביס, זה תוכנים אותו כביכול, בבקשה, עצה בסמים.
ברוך אדוני, אינו מחלה, מגורי מיני בסמים.
עצה, אמן, תריח אחרי.
גם מיני בסמים אומרים.
גם תגיד מיני, אתה לא יודע מה, תריח אבל אחרי שבירחת.
הרחתי לפני.
לא, לא לפני, אחרי. עובר לעשייתו, אתה מברך ושוטה. ככה, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, בורא עצה בסמים. זה עץ, למה זה לא, מה זה אסבה בסמים? אסבה בסמים זה עשב, שהוא כביכול מלפפון, זה אדמה וזה, אבל עשב שהגזע שלו, כי אתה מקלף את הגזע, הוא גיבול, אתה רואה שהוא גיבול ולא זה. עכשיו, עץ קנאביס הוא צומח. עכשיו, העניין הוא בקנאביס, קודם כל, אין מה לפחד ממנו. כל מחלה, כל סוג של מחלה, שווה לנסות. גם יש מחלות שלא ניסו מעולם, תילחמו. הבת שלי היא הראשונה בעולם שקיבלה את הטיפול בשמן קנאביס, ב-CBD. אנחנו נגד כל הסיכויים, נגד הזרם, נגד הכל, נגד הרופאים, פשוט ככה. כי אני אמרתי לרופאים, אתם אומרים לי ש-150 שנה, הכדורים האלה, כדורים פסיכיאטרים שאתם נותנים לילדה שלי כרגע, למחלה של אפילפסיה, שמופיע על התופעות לוואי של הכדורים האלה, מופיע עליהם בוודאות שזה עושה פרקוסים, מופיע על הדפלפט, תופעות לוואי של פרקוסים. אמרתי לרופאים, איך אתם נותנים לילדה שלי תרופה שיש לה תופעות לוואי של פרקוסים, לפרקוסים? הם אמרו לי, זה לא פרקוסים אותו דבר, זה פרקוסים שונים שהתרופה יוזמת, וזה אחרי שבועיים יחלוף, וכך, כל מיני בולשיט כזה שדחפו לי, והילדה החמירה במצב, והלכה אחורה בהתפתחות, ונהייתה זומבית, וממש לא הקשיבה, ולא הגיבה לנו, ולא כלום. עד שהפסקנו את התרופות, בבת אחת, קמתי מול כל הרופאים בבית חולים, הביאו לנו כדור סברילן שגורם לעיוורון, גורם לפגיעה בראייה, בכל הפגיעות האלה. הפסקנו את התרופות בבת אחת, הלכנו לכנסת, עשינו בלגן, קיבלנו את הקנאביס, הבאנו לילדה טיפה של קנאביס, באותו רגע הפרקוס נעצר, ומאז ועד היום, אנחנו כבר כמעט 4 שנים, 3.5 שנים מאחורי הסיפור הזה, והילדה שלי לא מפרקסת. הילדה שלנו הולכת על הרגליים, יותר מזה, אני אערך אותה עכשיו כאן איתכם בשידור, תמשיך לגבל את המוח.
אבל זה הסיום, הוא פוצר
זה. ביי ביי, נגיד
יש שתי מהר. אני רוצה, עד שמהר מגיע, ממש דומה לסיפור של מהר, כולכם בטח הייתם את הילד שפרקס בצינור לילה. פרקוסים פשוט מפחידים. ומי שלא יודע, אני דיברתי עם האמא לא פעם ולא פעמיים כדי לעזור לה, ובמהלך השיחה התברר שגם אצלה, בדיוק כמו אצל מאיר, הילד עד גיל 3 לא קיבל שום חיסון, בגיל 3 קיבל את ה-MMR, ומאז התחילו הפרקוסים הקשים האלה.
תגידו שלום למי? מי זאת? מי שם? מי זאת שם? מי זה? מי זה? יפה, נכון, עלה לי יפה. אבל מי זה שם? מי זה? מי זה? אבא.
פה,
נכון. ומי זאת? מי זאת? מי את? איך קוראים לך?
אף.
אף, נכון, אבל איך קוראים לך?
שיער.
שיער, נכון, איך קוראים לך? רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עלה לי.
מה?
מה התרופה הכי טובה בכל העולם כולו?
אבס.
תגידי ברמקול, הם לא יודעים.
גוגו.
מה התרופה הכי טובה בעולם כולו?
אבס.
לא, 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 סליחה, לא מה התרופה. מה הצמח מרפא הכי טוב שיש?
פה.
לא, מה הצמח שמרפא הכי טוב שיש? מה זה?
אביס.
אביס.
קנאביס.
זה עזר לך לאפילפסיה, ללי?
כן.
כן? את כבר לא עושה פרקוסים? יפה שלי. טוב, תגידי להם ביי ביי.
ברוך השם.
תגידי ביי.
ביי
ביי. ביי ביי לכולם, אוהבים אתכם.
חבר'ה, תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו, בעזרת השם, נעשה עוד הרבה תוכניות מעניינות כאלה. תודה שהשתתפתם, ואנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות לכם.